אנחנו צריכים לדבר בהלכות חג הפסח, יותר נכון חג המצות. התורה מבררת לנו ויש הבדלה ברורה בין חג המצות לבין יום הפסח. יום הפסח זה יום הקרבת קורבן פסח, הווה אומר י"ד בניסן, חודש הראשון, ב-14 לראשון, וחג המצות 7 ימים מ-15 לראשון והלאה 7 ימים. בחלוקת התורה, חכמים כבר מערבים את השמות והמושגים, מבחינתנו חג הפסח, אבל רק כדי שנדייק נאמר את הדברים, ואני רוצה ככה לראות באמת את העניין הזה, שאם נאמר את האמת, פסח בפתח, כולנו במתח. זאת אומרת, ברגע ששומעים, בפרט לנשים, ברגע ששומעים פסח, זה כבר... איך אומרים, כל האלקטרודות קופצות, וויברציות בראש, ומישהו במיגרנה, ואני יודע מה, אפשר לקחת כמה כדורים, עדיף לשכב לישון עד שיגיע ליל הסדר, כולם מעדיפים, לא? לחץ ימים. ואתה, אל תזיז שום דבר, כבר ניקיתי פה. ואתה, אל תיקח, ואל תכניס לי חמץ לכיסים. ואני אומר את האמת, לא מתאים לי, לא מתאים לי. זאת אומרת, מתאים לי לצעוק על אנשים, מה, זה טוב, שיפחדו קצת, אבל... זה לא פסח זה, זה לא מה שאני רציתי. אמרנו פעם שאנחנו רוצים להגיע לליל הסדר בני חורין. בדרך כלל אנשים מגיעים בני נחורים. מתחילים לנחור על המרק, אוכלים את הקנדלך דרך האף, יש כל מיני וריאציות מה קורה בליל הסדר, בשעת ליל הסדר. והרי כל העניין הוא ליל הסדר. חג המצות, חג החירות, יציאת מצרים, אנחנו רואים תמיד, כל מה שאנחנו עושים כל השנה, כל מה שכל השנה אנחנו קוראים בקריאת שמע, ויאמר, וידבר, כן, פרשת ציצית, אני השם אלוקיכם אשר הוצאת אתכם מארץ מצרים, כל זה ביבש, זה תרגולות. הזמן היחיד שזה ברטוב, זה בדיוק המציאות עכשיו, זה ליל הסדר. ומגיעים לליל הסדר, חפר. כהערה רק אני אומר, שהמקום היחיד המופיע בהלכה, שיש איזשהו חיוב, כלשהו, להישאר ערים כל הלילה, זה ליל הסדר. בשום מקום אחר בשולחן ערוך לא כתוב כך. לא בליל שבועות. משנה ברורה מביא שהוותיקין, הצדיקים, נשארים ערים כל הלילה, ובכתבי הארי כתוב וכו', זה הבסיס. והושענא רבה גם לא. יום העצמאות, יום ירושלים במרכז, גם לא כתוב שצריכים להישאר ערים כל הלילה. נשארים אנשים ערים כל הלילה, יש עוד כמה לילות לבנים כאלה במשך השנה, אבל יש לילה אחד שהוא כחול לבן, לא לבן, כחול לבן. הוא לילה שמבטא עצמאות של עם ישראל, זה ליל הסדר. בלילה הזה חכמים אומרים, לא הולכים לישון. איפה הם אומרים את זה? אדם מחויב לספר ביציאת מצרים עד שתחטפנו שינה. זאת אומרת, כל עוד היא לא חטפה אותו, אבל חטיפה רצינית שצריך כופר נפש, אם הוא לא יגיע למצב כופר נפש, תספר עד מתי? כל אותו לילה. מקום יחיד שמוזכר באיזשהו מקום, באיזושהי סיטואציה, בהלכה, נשארים ערים כל הלילה, עד ותיקים. ולכן אני אומר, ההסתכלות על ליל הסדר, ההסתכלות על כל חג המצות, על פסח, היא צריכה להיות כזאת שבאמת אנחנו מגיעים לאיזשהו מדבר. הגענו לאיזשהו חופש, חופש, חירות. שלב ב' של חופש. ולכן אני אומר, צריך קודם כל, לפני שמתחיל ללמוד פרטי הלכות, שפרטי הלכות הם באמת, 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 ככה מכניסים אותנו לאיזשהו סד, והרי תמיד אנחנו אוהבים להיות אנשים ששתים באוויר, רוצים החוצה לפריחה, מברכים שלא חיסר בעולמו כלום, וברא בו בריאות טובות ואילנות טובות, לענות בהם בני אדם, זה ברכה של מחר. זה כל חודש ניסן. למה? אדם יוצא לטבע, רואה, הנה, הקדוש ברוך הוא חידשת. חג האביב, כמה זה נכון שעברו את השנה, השנה. ברוך השם. כיוון שזה נכון שעברו השנה את השנה, רציתי להתחיל מנקודה אחת, פרשת השבוע, שהייתה. אישה כי תזריע וילדה זכר, ותמאה שבעת ימים, כי מן ידעת דבותה תטמא. כך אומר הפסוק. זה הפסוק הראשון של הפרשה, ואורח חיים הקדוש, כדרכו, הוא מברר בצד ההלכתי, בצד הדקדוקי, ובין היתר, ונגיע לנקודה אחת, כי אין לנו עניין לפרט את כל מה שמביא אור החיים הקדוש, לדעתי, הפסקה הזאת, או הדיבור המתחיל הזה של הרוחם הקדוש, הוא בסיס לכל זוגיות. מה הקשר בין איש לאישה? אישה כי תזריע וילדה זכר. מה תפקיד האיש, מה תפקיד האישה? הרוחם הקדוש. אלא שהרוחם הקדוש כדרכו, אחרי שהוא גמר לברר לנו למה כתוב דבר ולמה כתוב לאמור, גם דבר וגם לאמור, וכל הדיוקים והדקדוקים שכל המפרשים, אומר הרוחם הקדוש, עוד ירמוז הכתוב, כן, אישה כי תזריע וילדה זכר, עוד ירמוז הכתוב, אין לכם את זה בדפים, הדפים זה רק הלכות, עכשיו נשמה. נשמה זה להקשיב, להיות מחוברים, זה השיעור, עזבו ניירת. בסדר? ניירת עוד מעט, בפרטים אנחנו נראה. זה בעזרת השם. אומר אור החיים הקדוש, פרק י' ב' בספר ויקרא, תחילת פרשת תזריע, פסוק ב', עוד ירמוז הכתוב, אישה כי תזריע וילדה זכר, על כנסת ישראל. לשים לב, דנו בכל מיני פרטים, דבר, לאמור, תזריע, זכר, למה אם הזריע זה זכר, במי תלוי הנקבה, דווקא באיש, אם יש בת שיצעק על עצמו, לא על אשתו, יש כל מיני דברים שקשורים לעניין הזה שמביא אותם אור החיים הקדוש, אבל אומר, עכשיו תשימו לב, יש פה רמז. למה רומז הכתוב? הכתוב רומז לכנסת ישראל אשר מצינו שנקראת אישה בדברי הנביאים, דכתיב בישעיהו נ"ד, כי בוא עלייך עושייך, וכתיב בישעיהו נ"ד, ואשת נעורים, וההמשך, דברים לא טובים לא אומרים, וכתיב בהושע, ורסתיך לי לעולם. זאת אומרת, היחס בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, הוא יחס של בעל ואישה. כנסת ישראל רומזת לאישה, או נקראת בשם אישה. איזה ספר קריטות קיבלה עמכם? ועליה אומר הכתוב, אישה כי תזריע. מה פירוש אישה כי תזריע? פירוש הזרעת מצוות ומעשים טובים. על דרך אומרו, בהושע, זרעו לכם לצדקה. אם אתם על ידי מצוות ומעשים טובים, תכינו את הזרע הגדול הזה בקרקע, אז וילדה זכר. פירוש תהיה הולדתה זכר. למה זכר דווקא? למה לא נקבה? למה זכר יותר טוב מנקבה? למה מדברים את זה לזכר ולא נקבה? הרי כולם רוצים באיזשהו שלב גם נקבה, נכון? אין אחד שלא רוצה, אמת? בסדר, מסודר, יפה. אומר פירוש דעה כי בחינת הזכר היא בחינה העליונה, והתורה מייחסת בחינות העליונות בבחינת הזכר. והודיע הכתוב כי אם כנסת ישראל תזריע, ודאי שתוליד הדרגות עליונות. והוא מאמרם ז"ל בסנהדרין צדיק ח' לגבי מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע בדרך הגאולה, עצם הפלגת הפלאות אשר יפליא השם בביאת הגואל, אם ישראל יזכו על ידי מעשיהם הכשרים. אם עם ישראל יזכה בגאולה על ידי מעשים טובים, מעשים כשרים, יש הרבה פלאות, ויכוון להבדיל בין הגאולה המחוקת לגאולה שעברה של מצרים, שהיו ישראל לרום ועריה. גם אמר הכתוב, גוי מקרב גוי. ואותה גאולה תכליתה לא עמד, כי נחרב הבית, וגלו, והיה מה שהיה, ואין טובה זו בחינת זכר. אבל הגאולה עתידה לצד שעל כל פנים תהיה באמצעות זכות ישראל, לו יהיה שלא יהיו ראויים, אף על פי כן, באמצעות אורך הגלות, לשים לב איך האורך חיים הקדוש מדויק לגבי המחלוקת הזאת בין רבי אליעזר ורבי יהושע, אם גאולה תלויה בתשובה או לא תלויה בתשובה. אבל בכל מקרה זה לגבי זכותם של ישראל, בזכות ישראל, או מצד מעשיהם הטובים, שהם מרפדים, אישה כי תזריע, כנסת ישראל שמזריעה מעשים טובים, מצוות, ומפרה את האדמה, ועל ידי כך תהיה גאולה שלמה, או עצם העובדה, לו יש על פיכם באמצעות אורך הגלות ועסק התורה. זאת אומרת, גם העניין הזה שהיה כבר גלות, שהייתה גלות ארוכה, זה כבר חלק מההטבה הזאת שישראל זורים על מנת שיגיעו לגאולה. ולמה אני מחכה לגאולה דווקא בלשון זכר? יש מדרש שאומר, אור החיים הקדוש לא מביא אותו פה, יש מדרש שאומר, 10 שירות, כולן לשון נקבה. שירה אחרונה, לשון זכר. מה אומר הפסוק? שירו לשם שיר חדש. מי שאומר את זה בקבלת שבת. לא כתוב שירה חדשה. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת. השירה עליבא ירנו לה. תמיד שירה לשון נקבה. רק האחרונה, העשירית מכל השירות המוזכרות בתנ״ך, זה לשון זכר. מה ההבדל בין אם זה לשון נקבה או לשון זכר? למה אני דווקא מעדיף את הזכר על פני הנקבה? נקבה מתעברת, יולדת, שמחה גדולה. ברגע שהיא ילדה, יכולה להיות גם נפילה. ועוד פעם, מתעברת ויולדת. זאת אומרת, זה הגאולה הנקבה. יש גאולה, ואחריה יכולה להיות גלות. יש גאולה, ואחריה יכולה להיות גלות. אבל זכר, מה שיש, זה מה שהוא. ולכן מתפללים לגאולה האחרונה, לשון זכר דווקא. מדוע? היא הרבה יותר גבוהה, אין לה יותר אפשרות ממנה להוציא עוד פעם, מאותה גאולה. זה הגאולה, ברגע שתהיה הגאולה הזאת, אין אחריה יותר גלות. זה הטופ, כמו שאמרו, זה המרכז, הסיום של התהליך של התפתחות העולם. זה בעצם העניין, כשאומר פה רוחם הקדוש, ישוע כי תזריע וילדה זכר. אני מחכה לגאולה של לשון זכר. גאולה הזאת האחרונה לא הגאולה שהייתה בעבר, אלא הגאולה המחוקה, כמו שקורא את זה בחף, לא בקוף, חס ושלום. כן, מחוקה שאנחנו מחכים לה. לגאולה הזאת אנחנו מחכים, זוהי הגאולה שאנחנו נוכל לבוא לומר, לזה, את זה אנחנו רוצים. לו יש שלא יהיו ראויים אף על פי כן באמצעות אורך הגלות ועסק התורה. כי הרי ביציאת מצרים מה כתוב? מידת הדין כי תרגע, עלה לו עובדי עבודה זרה, ועלה לו עובדי עבודה זרה. או במקום אחר, לקחת לו גוי מקרב גוי. שני גויים היו שם, אחד בתוך השני. זאת אומרת, לא היה שום דבר. ואומר לך, בדמייך חיים. מה זה דמייך? דם הפסח ודם הברית. שתי מצוות עשו שם. שתי מצוות עשו. משהו קצת יותר מאומות העולם. וכתיב, לא תשכח מפיזרו, על כל פנים תהיה הגאולה בבחינת זכר, ועמדה לנצח. הגאולה הזאת שתהיה, המחוקה, כמו שקורא לה ארוחיים הקדוש, היא תהיה לנצח. ואומרו, ותמאה, כאן רמז תיקון אשר יעשה השם להשיג בחינת הזכר. כי שבע שנים יכונן חבלי משיח, כאומרם בסנהדרין צדי זין עמוד א', שבוע שבן דוד בא, כל זה יהיה ליסרם ולזקקם, והוא אומרו, ותמאה ייחס הייסורים לבחינת התומה, כי הוא התמא הוא המייסר. אדם שהוא תמא הוא במדרגה של חוסר חיים, של ייסורים. אדם שהוא עם ייסורים, אין לו כוח לפעמים לחיות. קשה לו. המציאות כבדה עליו, כי הוא עכשיו במדרגת ייסורים. זה מה שהוא אומר, חבלי משיח. ואמר, שבעה ימים פירוש שבע שנים על דרך אומרו, תשב הנערה איתנו ימים או עשור. ואמרו, ימים זה שנה. וביום השמיני, פירוש שאחר עבור שבע שנים, בהתחלת יום השמיני, מול בשר עולתו. כי אז יעביר השם בחינת העורלה מהעולם, נכתיב בזכריה, ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ, וזה יהיה בשנה השמינית. וידור בחינת העורלה, שהיא הקליפה, המכסה את התוך, הטוב שמגלים אותו על ידי הפריאה, ותוך כדי המילה עצמה. ולכן מה שאנחנו רואים פה, ארוחיים הקדוש אומר, אנחנו צריכים לזרוע. צריכים לזרוע את הדברים הטובים. לפתח, לייצר מעשים טובים. כדי לעבור ולהגיע למציאות הזאת של אישה כתזה וילדה זכר דווקא. לגאולה שלמה כזאת, שאין אחרי הגלות יותר. אותה הגאולה המחוקה. וברוך השם, אנחנו נמצאים כבר בסיומות. ישורת אחרונה. כמובן שתמיד בישורת האחרונה יש הרבה לחץ. כשרוצים להגיע כבר אל הסוף, אל הטוב, בשנייה האחרונה, כולם מתפוצצים. ולכן אני אומר, מגיעים לליל הסדר, לפסח, אתם עכשיו, ראש חודש ניסן, אז קודם כל יש לחץ. מה הלחץ? איך אנחנו מסתדרים? איך ננקה את הבית? מה יעשו פה? מה יעשו שם? דבר אחד, זה זוגות נשואים. אצל איזה הורים נהיה השנה? רואים שאתה מתפוצה מסוימת. כי יש תפוצה כל שנה אצל הבעל. מה פתאום האישה? מה בכלל יש לה לדבר? טוב שהיא בכלל נמצאת. בסדר, ברור. די, גמרנו. נגמר הסט הזה. אנחנו אוהבים להגיד את הגמרה. עכשיו שלא נעשה פה עכשיו לחצים גם. שרגל ראשון, קלה רדופה לבית הוריה. רגל ראשון, קלה רדופה לבית הוריה. סיפר לי שיחיה לאורך ימים טובים ושנים. הרב נעים בן אליהו, אח הגדול של הרב מרדכי אליהו, הוא אומר, אתה יודע, כששנה ראשונה, הרבה פעמים בעל בא הביתה, אשתו לא בבית. איפה היא? מה היא עושה? איפה הלכה? בסוף איפה הוא מוצא אותה? אצל ההורים שלה. מה זה? אומר הרב נעים, תדע לך דבר אחד. אם קלה בשנה הראשונה הלכה להורים שלה, זה לספר איזה בעל טוב יש לה. מה אכפת לך שתישאר שם עוד? בסדר. רק בשביל זה הלכה לשם, אין לה שום סיבה אחרת, שיהיה לך לשם, רק לבוא ולשבח. טוב, בכל מקרה, לענייננו, אנחנו נמצאים באיזשהו סעד של לחץ. כדי להוריד קצת את הלחץ הזה, רציתי לספר שני סיפורים. מבחינתי סיפורים מאלפים, דווקא מאותו אדם. זכר צדיק לברכה, הרב מרדכי אליהו, זכותו יגן עלינו ועל כל עם ישראל. שני סיפורים. סיפור אחד שמעתי ממנו, וסיפור אחד חווינו. סיפור אחד הוא, בא אליו תלמיד, ברגל כתוב, מקבילים פני רבו, ברגל. אז עושים סיבוב, הולכים לרב פלוני, לרב מוני, הולכים לרב. בא אליו אחד התלמידים, ואומר לו, הרב, נו, תטעם משהו, מה מגישים כבר בפסח? תמרים, מצנבים, יין, אני יודע מה, ויסקי אי אפשר, זה חמץ, כן? בירה גם לא, יין. אז תגש, הרב, הרב, מכירים את אלה שלא רעבים? לא רעבים אף פעם? לא, 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 לא. בסוף אומר, בסדר, אני אקח תפוז. למה הוא אקח תפוז? כי גם תפוז גם מקלפים אותו. אם נגע במשהו, חס ושלום, מקלפים אותו. אז הרב אמר לו, בסדר, אקח תפוז. כבוד הרב, אני יכול לקלף את התפוז בעולר שלי, והוא מוציא מהכיס, איך זה נקרא? לדרבן? לא, לא היה אז. בסדר, הוציא עולר. דרך אגב, גם לרב אליהו בכיס היה תמיד עולר. אבל זה מסיפור אחר. זה נושא אחר. קיצור הוא מוציא ואומר לרב, אני רוצה. הוא אומר לי, הרב אליהו, זכר צדיק לברכה, כמה נהניתי. יש מישהו מחמיר יותר ממני. איזה יופי. חג הפסח, חומרות, רוצים כולנו להיות נקיים, לא להיכשל אפילו במשהו של משהו של משהו, של איזשהו חשש של איסור חמץ. עם ישראל קדושים. בא אליו תלמיד, ואומר לו, אני חותך בסכין שלי את התפוז שאתה מביא לי בבית שלך. כולם, מוזר, נכון? מוזר. פרט הרב אליהו, אתה יודע שאחרים מקלים, הוא היה מחמיר על כל המערכת. בסדר? והרב מבסוט, שמח. למה? חומרות. זה סיפור אחד. עכשיו כולנו בלחץ, אה? בואו נוריד קצת הלחץ. היה מקרה של תלמידה, ששמע מיד לאחר פורים, שמע ממני שיעור בהלכות פסח. ואני רואה בשיעור שהיא מחליפה צבעים, זאת אומרת, לא סוכריה, היא מחליפה צבעים. ואני קורא לה, בסדר, מה קורה? אני לא יודעת מה לעשות. מה לעשות? מה העניין? היא חוזרת בתשובה כמה חודשים, מחנוכה, התחילה לחזור בתשובה בזמנו, לפני כמה שנים. פתאום היא מבינה עכשיו מה המשמעות של פסח בבית. כי אצלם בבית זה חג האביב. מביאים כל מה שטבעי. מצות ולחם ענן, והכל נמצא. כן, סובין, לחם סובין ושיפור. קיצור, כל מה שקשור לטבע מביאים על השולחן בליל הסדר. אבל כבר לא מדברים שלא מכשירים את הבית. מערכת היחסים בינה לבין ההורים, הכרנו אותה כבר קודם. הם הביאו פסיכולוג למשפחה שיוכל להנחות אותם איך להתנהג עם הבת שירדה מהפסים, שבעזרת השם היא תתעורר עוד כמה שנים ותרגיש שהיא עשתה. בסדר, היה שם איזושהי מערכת יחסים מורכבת, נקרא לזה בלשון עדינה, כי היה לחג החירות. בסדר, בכל מקרה, אתה לא יודעת מה לעשות, אתה מה את צריכה לעשות. שאלו את ההורים שבועיים קודם, באזור ראש חודש אדר, שאלו אותה אם היא תהיה איתם בליל הסדר. מה העניין? למה כל כך דחוף? כי כל המשפחה המורחבת צריכה להגיע לליל הסדר הביתה. ורצו שגם היא תהיה. היא בת יחידה. אז מה, שהיא לא תהיה כשכל המשפחה המורחבת נמצאת. מה זה משפחה מורחבת? אחות של האבא עם שני ילדים. ועוד, בקיצור, יושבים איזה 7-8 אנשים, משפחה מורחבת, ורוצים לעשות את ליל הסדר טבעי ככל שניתן. עם כל מה שיש מסביב, וכמובן ממלאים את הדיפ לפני כן, כי בחנויות לא מוכרים, ופסח מוצרים מסוימים, כדי שלא יחסר כל השבוע. בסדר, אז... והיא אמרה להם, בתמימות וישרות, כמו שאנחנו מדריכים, כן, מה, לא מנתקים קשר עם ההורים. היא אמרה, כן, אני באה, ופתאום היא שומעת ממני, שיעור בהלכות פסח, וחרב עליה עולמה. אז נתתי לה שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, תוכל לבוא אלינו בפסח. אדרבה, למה לא? שיש מקום אצלנו, מגיעה לא כל המשפחה המורחבת, אז יש איזה 40 אנשים, אלא בסדר, אבל בסדר. לא כל המשפחה המורחבת, יש מקום גם בשבילך. אבל אני מציע, תלכי לרב אליהו, זכר צדיק, אז היה, תשאלי אותו מה לעשות. תשאלי אותו מה לעשות. היא הולכת, ניגשת אליו, אומרת לו ששלחתי אותה לשאול את השאלה מה לעשות. שאלה ראשונה של הרב אליהו, אמרת להם שתבואי? אז היא מתחילה, אתם יודעים, ההתנצלות. לא הבנתי מה אני אומרת, לא ידעתי. כן, יש פה אתרת נדרים עכשיו, מתחילים את האתרת נדרים. כן? לא ידעתי, לא הבנתי את המשמעות, לא ידעתי מה זה אומר, לא ידעתי מה זה. אמרת להם שתבואי? אז היא אומרת, כן, אבל לא ידעתי. אמרת שתבואי? היא אומרת, כן. מוצא שפתיך תשמור ועשית. שמים לב לפרופורציה? מוצא שפתיך תשמור ועשית. אמרת מילה? תעמדי אחרי המילה שלך. אבל מה אני עושה? לחם וזה. קחי כלים חד פעמים, תשימי לך, את תשבי בצד, לא באמצע שהכל נופל עלייך, כלים חד פעמים, ובכלים החד פעמים האלה תשימי לך את המצות ואת היין וכל מה שאת צריכה, הכל יהיה לך כדי שלא יתערבב עם דברים אחרים. אבל אני רוצה לשאול, הוא שואל אותו עוד, הבשר אצל ההורים הוא כשר בדרך כלל? היא אומרת, כן, כושרים, קונים בסופר, בסופר כשר. לא, כשר. איזשהו מקום שכנראה לא מקפידים יותר מדי על מהדרין וכו'. קשר, בסופר קשר. זאת אומרת, אז תדעי לך, אם בישלו את הבשר בסיר חמץ לפני פסח, את יכולה לאכול אותו בליל הסדר. זה פסק פשוט, ואנחנו נדמים. מצד אחד יש תלמיד שאוכל עם הסכין שלו, ולא של הרב, איזו חומרה גדולה, והרב מבסוט. מצד שני, מביא כולה כזו גדולה, שאפילו משהו שבושל בכלי חמץ, ומגישים אותו בליל הסדר, עם בושה לפני פסח, אפשר לאכול. למה אני מזכיר את הדבר הזה? המסילת ישרים, בפרק כף, משקל החסידות, הוא אומר, נמצאת הלמד, אני אומר את זה בקיצור, רק פסקה קטנה מתוך כל העניין, סוף הפרק, שהבא להתחסד חסידות אמיתי, צריך שישקול כל מעשיו לפי התולדות, לפי התוצאות, הנמשכות מהם. ולפי התנאים המתלווים להם, לפי העת, לפי החברה, לפי הנושא, לפי המקום, ואם הפרישה תוליד יותר קידוש שם שמיים ונחת רוח לפניו מן המעשה, יפרוש ולא יעשה. או אם מעשה אחד במראיתו הוא טוב ובתולדותיו או בתנאיו הוא רע, ומעשה אחר במראיתו רע במראיתו וטוב בתולדותיו, הכל הולך אחר החיתום והתולדה, שיפרי המעשים באמת. שמים למה כתוב פה? אדם צריך לבחון את, מה אמרנו? חברה, נושא ומקום. שלושה דברים. חברה, נושא ומקום. איפה אתה נמצא? באיזה מקום? יחד עם מי? מה תוצאת המעשה? מה יקרה פה? ולפי זה לשקול האם לעשות את המעשה או לא לעשות אותו. הרמח"ל במסילת ישרים מתכוון לכל מעשה כל השנה. אנחנו מדברים פה על ענייני פסח, שבאמת נכון, מי שאוכל חמץ בפסח, כזית חמץ בכדי אכילת פרס, חס ושלום, חייב קרת. חמור, נבהלנו. אז לא הבעלה מזיזה אותנו. היסוד הזה שהקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה באמת נקיים. הנקיים מעצמנו, אנחנו אומרים בסיום, ביאור חמץ, הביטול חמץ, בסוף אנחנו אומרים, כשם, יהי רצון, אחרי הביטול, כשם שזכינו לבאר את החמץ מביתנו, כך נזכה לבאר את החמץ מקרבנו. כי הבסיס הוא המידות של האדם. זה היסוד לכל. אנחנו רוצים להיות חירותיים. חירות זה לא רק מי שמחזיק אקדח ביד. זה מי שיודע לשלוט במעשים. בסדר? המושל ביצרו מלוחד עיר. יותר טוב מלוחד עיר. יותר טוב מחייל סיירת. ברור העניין? זה מה שמביא פה הרמח"ל. הכל הולך, והשיעי פרי המעשים, ואין הדברים מסורים, אלא, למי הם מסורים? ללב מבין ושכל נכון. צריכים כל דבר שיקול דעת, כל דבר צריך לראות איפה אני עומד, להעיר את ההערה או לא להעיר, לעשות את המעשה או לא לעשות את המעשה. ובפרט אני אומר בפסח, מספרים על הרב קניבסקי, שיחיה לו חיים טובים, שערב פסח אחד, לא יודע, קרה איזה משהו בבית, נפל איזה משהו, נשברה אסלה. חוץ מכבודכם. אז אנחנו הביאו אינסטלטור, ככה ממש בערב פסח, שמוקדם בו הבוקר, שלא יהיה בעיה אחר כך ערב חג, כן עובדים, לא עובדים, שיחליף את האסלה. אנשים שיצאו בית הכנסת אחרי ותיקין, ראו שאצל הרב קניבסקי בבית, החליפו את האסלה. שנה הבאה, כל בני ברק החליפו אסלות בערב פסח. אתם יודעים, חרס אין לו הכשרה, נכון? זה ברור. בסך הכל נשברה אסלה, מה קרה? האנשים אוהבים את זה, אוהבים את החומרס האלה. אז אמרתי שיש אנשים שאוהבים תמיד, כן, להכניס פנימה. זו אתה חומרה חדשה. אני אוהב תמיד, כעת ניתן להסיר חומרה. ראיתם שזה כתוב? מכיר, נכון? זה הבסיס. עכשיו מתי? לפעמים באמת, אדם מגיע למדרגה כזאת, שחסידות וקדושה, אין בעיה, לא פוגע באחרים, במקום המתאים. לא, ראיתם, אני איש קדוש וחסיד, אתם יודעים את זה? מה, אתם לא מכירים אותי? כן, זה, צריכים לראות את זה. הרי היום הכל שיווק, איך הוא ידעו שהוא צדיק? צריך שווק את העניין. זה לא דרכנו. אנחנו לא מדברים ככה. אדם צריך לראות, כמו שהוא אומר. ואין הדברים בסורים אלא ללב מבין ושכל נכון, כי אי אפשר לבאר הפרטים שאין להם קץ. זה פרטים שאין להם קץ, כל מקרה לגופו. אין ספר שיגיד לך מה לעשות במקרה מסוים. כי המקרה שלך הוא שונה. כי זה אצלך ולא אצלו. השבוע פגשתי אחד האנשים טובים פה בשכונה, עוזי ברנר. הוא אמר לי, שמע, אני לא מבין. אני הייתי הרבה אצל הרב, הוא היה גם גבאי שם בית הכנסת. אומר, הרב ענה לי פעם איזו תשובה. שאלתי אותו שאלה, ענה לי תשובה, הרב מרדכי אליהו. ענה לי תשובה, שתי דקות אחר כך אני עוד עומד, מישהו בא שואל את אותה שאלה, ענה לו תשובה אחרת. זה בדיוק העניין. למה? כי זה נפש. להכניס פנימה, תראה מי עומד מולך, מה צריך לתת לו, מה לא לתת לו. כי יש כאלה שאצלם הכל הולך לפי מה שרואים. איך אמרנו פעם? יש רב צדיק אחד, קוראים לו? רב גוגל. אני, מי שהתקשרה אליי לשאול שאלה בתארת המשפחה, אני אומר לה, כך וכך, אבל ראיתי אצל, היא לא אמרה רב, גוגל, שיש תשובה אחרת. אתה תלכי אליו, לא חבל לטלפון אליי. גוגל אצלך זה חודשי, זה לא עולה כסף. ואליי הכסף, נכון? חבל. טוב, אז היום כבר יש אדמור אחד, כבר יותר רציני מהגוגל, קוראים לו פייסבוק. אדמור, הכל יש אצלו והכל. זה לא הולך ככה. תורה נקנית במסירה, תורה נקנית על ידי זה שרואים למי גם פוסקים את ההלכה מתוך ידיעת כלליות התורה. ההיקף של ידיעת התורה. אבל מספיקים עוד איזושהי נקודה ולהגיד, עכשיו אני יודע. זה נטייה ככה של חבר'ה בהתחלה. הוא רק מגיע הביתה, חודש ראשון היה במכון או בישיבה, היה מתקן את כל העולם. מי יגיד לו מה תעשה, מה תפעל? כולם טועים. אז, לכן אני אומר, זה מה שכותב פה. כי אי אפשר לבאר הפרטים שאין להם קץ. והשם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. צריך תמיד להתפלל. קדוש ברוך הוא, תן לנו חוכמה, תן לנו תבונה לעשות את הדברים במקום, בחברה, בתנאים, בזמן שאמור להיות. כי לא כל מקום יש לו את אותו פסק. לכן, תמיד אני מציע, ותשימו לב, עוד לא התחלנו ללמוד את ההלכות עצמם. כי ההלכות עצמם זה פרטים, ופרטים יש לנו פה, נגיד, בשלושה עמודים. יש שלושה עמודים. אז זה כל הפרטים? לא, זה עקרונות בסיסיים. איך אנחנו הולכים בדרך? המון פרטים יש. אז לא להתבייש, להתקשר. הרי אמרו כבר מזמן, למה אנשים לא יודעים לפסוק כמו שצריך, כיוון שלא סימסו כל צורכם. אז צריך, אני... הייתי בשבעה, שמונה ימים האחרונים, כבר הכל מלא, המאה האחרונים, כן. בסדר, אפשר. אפשר לסמס ולשמש כל צורכם ולראות באמת מה צריך לעשות, כמובן, מתוך לימוד וידיעה. לא מספיק רק לשאול את השאלות בלי כלום. טוב, נתקלתי, אין לי זמן ללמוד עכשיו, אני מבין. אבל הבסיס שלנו הוא לימוד, הבסיס שלנו הוא ידיעה, הקניית ידיעה, הפריה, כדי לדעת באמת מה לעשות, את הדרך אשר ילכו בה ואת המעשה אשר יעשו. אז עד עכשיו דיברנו על הדרך שייכו בה. עכשיו ניכנס קצת למעשה אשר יעשון, ויש לכם את זה בדף. נגיע לדף. אני רוצה בקיצור לנסות לעבור, לא שהדפים לא בסדר שלי, מה שמעודק אצלי זה הסדר שצריך, תן לי דף אחד שלכם. בסדר, פה זה טוב, אצלי לא עדכון נכון. כך. מה? לא, אצלכם זה בסדר. אצלי המקור הוא דק לא נכון. בסדר. טוב, אני רוצה שנעבור קצת על עניין ההכנות. אני לא מדבר על הכשרה. אני לא מדבר... לא, לא, חמץ לא חוזר ונאור. לא. מישהו שואל אם חמץ חוזר ונאור? חמץ לא חוזר ונאור. טוב. על העניין של ההכנה לליל הסדר עצמו, ואיך אנחנו מעבירים את החג. כל נושא של הכשרה ושל כל ההכנות שלפני כן, בעזרת השם, יש שיעורים אחרים, אולי אפילו אפשר להוריד משנים קודמות. אני רוצה שנראה את היום עצמו, סדר היום, שאנחנו מגיעים לליל הסדר, כשאצלי המרכז יהיה בעמוד השני, זה ליל הסדר ושיעוריו, מה אנחנו צריכים להכין לליל הסדר, כדי שלא ניתקל בקירות, והוא אומר, נגמר לנו פתאום באמצע, לא הכנו כל מה שצריך, אנחנו בעזרת השם נגיע לזה. ערב פסח, ערב יום טוב, תענית בכורות. הבכורים צריכים להתענות בערב פסח, זכר לנס שניצלו בכורי בני ישראל ממכת בכורות במצרים. המנהג הפשוט ברוב קהילות ישראל, שאנשים פטורות מתענית זו. אני מדגיש את הדברים, כי בענייני ליל הסדר, בענייני הפסח, חוץ מקורבן פסח, נשים וגברים חייבים בדיוק אותו דבר. אין הבדל בין גברים לנשים, אם הנשים מחזיקות את עצמם כנשים טובות וחשובות. אישה שחושבת שהיא לא רצינית, שהיא מזולזלת, שהיא לא יודע מה, לא, חס ושלום, אין אף אחד כזאת. כי אני אומר, מה היחס, כן? אז אולי אפשר להקל לה בדין הסיבה. אבל כל השאר זה בדיוק אותו דבר. הושבו הנשים לגברים בכל ענייני ליל הסדר, מבחינת החיובים, ובעזרת השם אנחנו נראה את זה. מדוע? התשובה הראשונה, שאף הם היו באותו הנס. אם אינני טועה בפורים, דיבר עליהם מה הכוונה, כותב הרב המאירי בבית המחירה, שאף הם היו באותו הנס. כל מקום שכתוב שאף הם היו באותו הנס, הנס היה על ידם. גם בפסח, בזכות נשים צדקניות, נגלו ישראל. מה הייתה הצדיקות של הנשים? מה הצדיקות? מה? יולדות. הם הסכימו ללדת. לא השתמשו בכל מיני תחבולות כיצד לא ללדת. ומעכבים ככה את הגאולה. בזכות מה הייתה הגאולה? שילדו, והם לא נבלו. מה, שש בקרס אחת? תאומים היום כבר עושים בלגן. וואי, וואי, זה קשה, זה... מניסיון אני אומר, זה קשה, קשה. אבל, ברוך השם, יש ברכה. כי כל ברכה, אומר המהר"ל, היא תמיד באה בזוג. למה? ב' זה 2, ר' זה 200, וכף זה 20. 2, 2, 2, ברך השם. רוצים שתהיה ברכה, קודם כל צריך שיהיה זוג. בלי זוג, אחד לבד, אין בו ברכה, אין ריבוי באחד. ריבוי תמיד יכול לבוא דווקא משניים, וזה ברכת השם, ברך השם. אז לכן, זה הדבר הראשון, בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל, יציאת מצרים הייתה בזכות זה שאנשים הסכימו, מסרו את נפשם על זה שתהיה ילודה בעם ישראל. זה א' ב', זה הגאולה. גאולה האחרונה כראשונה. ברוך השם, גם עכשיו אנחנו רואים, ברוך השם, יש נשים שמסרו את נפשם, וזו מסירות נפש. יש כאלה שמתעצלים, מה לעשות? בכל גאולה יש כאלה שלא מסוגלים להתקרב ולקרב את מהלך הגאולה. בכל זאת, זה לעניין הזה. בחנוכה גם הנס נעשה על ידי אישה, גם בפורים על ידי אישה. כל המקרים האלה שכתוב בהם, גם הם היו באותו הנס, לכן הם חייבות. הכוונה היא, אומר הרב המאירי בבית הבחירה, לא שאף הם היו, מה ברור שהם חלק מעם ישראל, אלא שהם היו הנס. הם חוללו את הנס. וזו החשיבות. מעבר לזה שאנחנו אומרים שמצוות עשה שהזמן גרמה נשים פטורות, אבל כיוון שהן מצוות בלה ומצוות גם בעשה, איפה שלום דוגמה כזאת? שבת, זכור ושמור, מי שישנו בשמירה, ישנו גם בזכירה, לכן גם כאן אותו דבר. בואו נקרא בפנים. אז דבר אחד אמרנו, נשים פטורות מתענית של תענית בחורים, כי הם לא שייכות לזה, נהגו הבחורים להקל ולאכול בערב פסח סעודת מצווה, כגון ברית מילה, פדיון הבן, סיום מסכת, מכיוון שכל סיום זה הוא הקלה למי שלא יכול לצום, על כן חובה להשתתף בסיום המסכת ולהבין את תוכנה ולא להסתפק בהדרן. כי ראיתי אנשים באים לבית הכנסת, בדיוק עכשיו סיום, הוא בא למניין רביעי ובמניין השלישי, כדי לחסוך את הזמן, כי הוא צריך גם לשרוף חמץ ולאכול. אז הוא מגיע, היה פה עכשיו סיום, מה אמרו? מילה אחרונה, הלך לאכול. ידידי, יש קהילות שהיו נוהגים שצמים. ויש קהילות שהיו נוהגים שאבא צם בשביל הבן עד שיהיה בר מצווה. ואחרי הבר מצווה, הבן צם בעצמו. זאת אומרת, מגיעים לליל הסדר בתענית. מה זה, ככה ישר, ארבע כוסות על תענית, משהו משהו. זה, ברוך השם, זה טוב. טוב, אכילה ושתייה. בכור זה מי שנולד ראשון. לא, אמרתי, מי שנולד ראשון. לפעמים קורה שנולד ראשון ואין פדיון. לא, לפעמים יש מקרים שלא. אין כאן המקום לפרט. בואו. עניתי לך, נו. עניתי לשאלה הזאת. אכילה ושתייה. מתחילת היום, זאת אומרת, עלות השחר, אסור לאכול מצה כשרה לפסח, ויש נוהגים בראש חודש ניסן, יש הנוהגים מפורים שהם 30 יום קודם לחג, ולכן יש כאלה שנוהגים בסעודה של פורים להביא מצות. זו הפעם האחרונה שאפשר לאכול מצות. אכילת חמץ. מתחילת השעה החמישית של היום אין לאכול חמץ. חישוב השעות נעשה לפי חלוקת היום ל-12 חלקים, הרי היום הוא 12 שעות. שיטת המגן אברהם מעלות השחר ועד צאת הכוכבים, וכך נוהגים עדות המזרח. שיטת הגר"א מהזריחה ועד השקיעה, וכך נוהגים יוצאי אשכנז, וחלק מהחסידים. דרך אגב, שולחן ערוך הרב של חב"ד, הוא לוקח את לוח הזמנים, למשל שקריאת שמע בבוקר, כמו מגן אברהם. כמובן לא כמו הגר"א. בסדר? ברור. אז הלוח זמנים שלהם הרבה יותר צפוף. אם עשיתי תמות לחשבון, לפחות לפי ספרדים, כדי לכתוב אצלי בית הכנסת, סוף זמן, אכילה, זה יוצא השנה, ספרדים, 9:50 ומשהו, 49:50 משהו כזה, וסוף זמן ביאור חמץ, זה 11 ודקה. אם זה 11 ודקה, 73 דקות זה שעה זמנית לפי אותו יום. כמה זה יוצא? תראו 73 דקות. מ-11 ודקה, 48, בסדר. 9:48 ו-11 ודקה. אצל אשכנזים מוסיפים עוד קצת זמן. למה מחלקים את היום הוא יותר קצר ומתחילים כבר מהזריחה ולא מעלות השחר? עולות השחר לפי שיטתנו. 72 דקות לפני הנצח חמה, לפני הזריחה. יש מי שאומר 90 דקות. צור זה החשבון. נגיד, קצת לפני 10 ו-11, שעון קיץ. ביאור חמץ, 11, סוף זמן אכילה, 10:50, זה לפי מגן אברהם, ספרדים וחלק מהאשכנזים. מי שנוהג אשכנז הגר"א, זה יוצא לו קצת יותר מאוחר. אולי 10:20, 10:30 עד 11:30, משהו כזה, 11:20. אני לא בדקתי השנה, תראו בלוחות, אפשר לראות את זה לבד. ביאור חמץ, חייבים לשרוף את החמץ עד השעה השישית, על פי השיטות השונות. לאחר שנשרף החמץ, יאמר כל חמירה דחזיתה ודלה חזיתה. זאת אומרת, מה שראיתי ומה שלא ראיתי, להבדיל מי יום ראשון בלילה השנה, ששם אנחנו אומרים, דלה חזיתה עוד לא ביארתה, כי השארנו חמץ כדי לאכול ארוחת בוקר, כי מישהו יגיד, חזיתה עוד לא חזיתה בלילה, מה נקרא לו למחרת בבוקר כשהוא אוכל את הלחם? נחש. כי מי אוכל אפר? אומר, יהיה כאפר הארץ, נכון? מי אוכל אפר? כי לילת הנחש, בסדר? אז אם מישהו הולך לאכול משהו שהוא ביטל, זה מה שהוא אוכל. זה החטא הראשון. זאת אומרת, אנחנו מבטלים בלילה מה שאנחנו לא יודעים עליו, על קיומו, וביום, אחרי השריפה, גם מה שיודעים על קיומו מבחינתנו כאפר הארץ. אם מישהו יכניס לפה, למה אתה מכניס אפר לפה? אפילו שזה נראה ככה עם קצפת ודובדבן, איזה הוגה ככה יפה, טובה, קלוריות. בסדר? יפה. טוב, בניגוד לבדיקת החמץ בערב, הביטלנו רק את החמץ שאיננו יודעים על קיומו. מי שלא מבין ארמית, יאמר בכל לשון שהוא מבין. מותר לאכול עד השעה העשירית מאכלים עשויים מחמשת מיני דגן כשרים לפסח, וכן פירות, ירקות, בשר, דגים וכדומה. לאחר השעה העשירית אסור לאכול מאכלים עשויים מחמשת מיני דגן, וממה שיאכל לא יסבע. וכן לא ישתה משעה זו יין ומצנבים. יש שנהגו לו לאכול מרור, חסה, משעה זו. הלכות אלו נקבעו על ידי חכמינו ז"ל, כדי שניכנס לחג שאנו תאבים לאכול את מצת המצווה, ושאר המאכלים ומצווים בלילה הזה, ושנגיע מה שנקרא לאכול מצה ותיאבון, לשתות עם כוחות ורצון. כדאי להכין צורכי החג מבעוד יום, כדי שישבו כולם לאות טרחה מרובה. את המרור, החסה ואת ירק הטיבול הכרפס, מומלץ לקנות מבעוד מועד ממשווקי ירק ללא תולעים, אמיתי, מכמה שקשה מאוד לבודקם כהלכה, ובפרט שזה כמות גדולה, וזה מומלץ כל השנה. יש להשאיר נר דולה כדי להעביר אש בחג. לא, מי שחולה לא צריך לחלוטין להתענות בתענית, בסדר? בחורים. יש פה שאלה? לא צריכים להתענות בתענית בחורים, מי שחולה. כן. מה בין יום טוב לשבת? מה זה? אין בין יום טוב לשבת אלא מלאכת אוכל נפש בלבד. לא כל צורכי אוכל נפש מותרים, אלא אלו שרגילים לעשותם יום יום. על כן עשו חכמים מלאכות כגון קצירה, בצירה, תחינה, כל מה שקשור למלאכות שלא עושים אותם כל יום, לא עושים ביום טוב. למשל, בעבר היו גם שוחטים ביום טוב. מי שיודע, בנוסח של עירוב תבשילין, כשעושים, כשיש חג, יום שישי, לאחר מכן שבת, אז יש בסוגריים אצל ספרדים, אצל אשכנזים בכלל זה כבר נמחק, ולאשחוטי, להדלוקי שרגה, מה זה שרגה? נער? ולבשל ולאשחוטי, מה זה לאשחוטי? לשחוט. מדוע? כי היו שוחטים פעם ביומיים, פעם שלושה, איך אפשר לשמור בשר יותר מיומיים? אבל מי שיודע, היום למשל הבשר בקר שמגיע מחוץ לארץ, המהדרין החלק, כמה חיי מדף? 15 חודש. זאת אומרת, יכול להיות שיביאו לך עכשיו בערב פסח בשר שנשחט לפני פסח של שנה שעברה. ואתה תגיד, הוא, יש לו עוד חודשיים, כי הייתה שנה מעוברת, יש לו עוד חודשיים, זה בסדר, אני קונה. בעצם מה אתה יודע? שזה לפני 13 חודש נשחט. או עופות, 12 חודש, חיי מדף. כבשים, 9 חודשים. זאת אומרת, מי שוחט היום? לא שוחטים כל יום. דרך אגב, אומר, אי אפשר גם לקבל שחיטה של אותו יום. זה בניגוד לחוקי הווטרינריה. כל דבר שנשחט יוצא רק למחרת מהמשחטה מבית המטבחיים. כדי לראות אם בלילה מזהים איזה מחלות או משהו כזה. קודם כל חייב צינון. פעם היו מביאים עופות חמים, אני יודע, פעם קראו לזה. גם הטרי היום זה נקרא מצונן. זה לא מהיום, זה מאתמול. תמיד תראו הפתקית, תאריך של אתמול. אז אין דבר כזה. אז מה אתם רוצים עכשיו לשחוט בחג? חג צריך להיות בשמחה, צריך להיות בטובה. ואני לא מכיר הרבה אנשים שאוהבים להיות במטבח. פעם הייתה סבתא, הייתה קמה 4 בבוקר, שמה עליה את הסינר, את הזה, ומתחילה, נכנסת למטבח, באיזה הנאה, באיזה כיף, ומתחילה. לבשל, לתגן, לסדר, חוזרים בית הכנסת בוותיקין, יאללה, תאכלו, תטעמו, תאכלו, תטעמו, 9 בלילה היא מתיישבת, איזה כיף של חג. נתתי להם לאכול כל החג. יש סבתא כזאת היום? אולי אחת נשארה. אם תגיד לעצמי במטבח תבשלי, תגיד בעל תיכנס למטבח. אני יושבת עם כולם. בסדר? אז לכן אני אומר, כדאי להכין הכל לפני כן. כי שמחה, האישה גם מצווה בשמחה. אם בעלה צריך לשמח אותה, צריך לשמח בעצמה, לא להיכנס לדיון. אבל היא גם מצווה בשמחה. ואם היא לא כל כך, אני אקרא לזה כך, שמחה להיות כל היום במטבח, זה אומנם משמח אותה להיות במטבח, אבל לא כל היום, שני שליש. בסדר? אז בבקשה להכין את כל השאר. ולכן אומר, תמיד היום להשתדל כמה שפחות ביום טוב, גם יש לנו אפשרויות, ברוך השם, בלי עין הרע. דיפ, צ'יפ, כל מיני כאלה דברים יש בבית, מקרר א', מקרר ב', ברוך השם. יש לנו אפשרויות להשאיר את האוכל מיום קודם. לכן, כדי שלא יהיה טרוד במלאכות שונות בחג, וימנע משמחת החג. כן, בימינו, לא עושים ביום טוב דברים שלא רגילים לעשות אותם ברגיל, כגון אופיית עוגות, קטישת תבלינים. נצטווינו בשמחה בחג, ולכן ראוי להכין כל מה שאפשר לפני החג. שימוש באש ביום טוב, יצירת אש חדשה אסורה ביום טוב, אך מותר להעביר אש מאש שהודלקה מערב החג. ולכן צריך להכין לפני כניסת החג נר, שממנו יהיה אפשר להעביר לצורך בישול או חימום האוכל. אפשר להשתמש לכך בנר נשמה, או שמן בקושי, ידלק במשך החג. אסור להשתמש במצת אלקטרוני, ידני או הקבוע בקיריים, לכן יש לשים לב לחסות את המצת שבקיריים, או פשוט לנתק את התקע של הקיריים. כיבוי אש ביום טוב, אסור לחבות אש ביום טוב, ואסור לחבות את להבת הגז שבקיריים. אם יש לו שעון גז, הנה מה טוב, ואם לא יעמיד על הקירה קומקום מים לצורך שתיית קפה, המים ירתחו, יגלשו, וגרמה יחבו את האש. אחרי כן אפשר לסובב את הכפתור כדי למנוע דליפת גז, והיום יש שני דברים חדשים בקיריים, אני כתבתי את זה כבר לפני כמה זמן, ולכן שני דברים יש. א', יש קיריים שהן מתוחכמות, הן בנויות בצורה כזאת שגם אם הסיר גולש לא נכבה הגז. יש מרחק מסוים, גובה מסוים, לא נכבה. ויש כאלה שגם אם זה כבר נכבה, אז לבד הגז כבר, יש אמצעי ביטחון כזה, ברגע שיש דליפת גז בלי בעירה, הצינור נסגר. זאת אומרת, הברז כבר סוגר את עצמו אוטומטית. בכל מקרה, הטוב ביותר זה לשים שעון גז, חגז הם קוראים לזה. זה דבר, אז מכוונים אותו לפני כן על כמות מסוימת, ברגע שנגמר, מכני, ברגע שנגמר זה סוגר את הברז הראשי של הקיריים, ואפשר מחדש להעביר אם רוצים, אבל אומרים לא יותר מדי ארוך. וערב החג תדליק הישר מלכתחילה את נרות יום טוב על פי הזמן המופיע בלוחות, אם לא הדליקה בשעה זו, יכולה להדליק עד השקיעה. אם עברה השקיעה, יכולה להדליק רק מאש או עברה מאש אחרת, ולא מדלקת גפרור. תברך להדליק נר של יום טוב וברכת שהחיינו. ונהגו נשים רבות ביום טוב לברך, ולאחר מכן להדליק. גם מי שמנהגה בשבת להדליק, ואחר כך לברך. כי מה ההבדל? ביום טוב אפשר להעביר אש. אפשר כל המצוות מברך עליהם, עובר לעשייתם. בשבת יש מחלוקת. האם היא כבר ברכה, האם היא כבר קיבלה שבת או לא, פה לא אכפת לנו. גם אם היא קיבלה את יום טוב, מותר לה להעביר אש, מברכים ועוברים לעשייתם. ונהגו נשים רבות ביום טוב לברך להדליק, וכל אישה תנהג כפי מנהג משפחתה. מכל מקום לא תכבה את הגפור לאחר הדלקה, אלא תניחהו במקום בטוח. גם אישה שברכה שהחיינו בהדלקה, תענה אמן בברכת שהחיינו בקידוש. אולם איש המדליק נרות, לא יברך שהחיינו, אלא בקידוש בלבד. מתי סיטואציה כזאת? שהוא נמצא לבד, אין אישה. אבל בליל הסדר אני מקווה שאף אחד לא נשאר לבד. ולא נמצא בבית לבד, ואם מישהו מכיר מישהו שנשאר מאיזושהי סיבה, אמור להישאר לבד, אז בבקשה, צריך לדאוג לעניין. כי אנחנו רוצים אנשים בני חורין. אדם שילך לעשות ליל הסדר לבד בבית, אני מעריך שהשירים שלו יהיו קצת מזויפים. זה לא יהיה בדיוק שמחה, נכון? לשבת לבד. לא מסתדר לנו. בסדר? לדאוג. ליל הסדר, וזה המרכז שרציתי, בעשר הדקות האחרונות שנשארו לנו, אנחנו נראה מה אנחנו עושים. כתבנו כך, ליל הסדר הינו ליל שימורים, המוקדש כולו להשם הגואלנו ממצרים ופודנו מיד הריצים. בלילה זה מסובים יחדיו בני המשפחה לדורותיהם, אבות ובנים, סבים, נכדים, נשים, גברים, איש בית אבותיו ומשפחותיו. כולנו כאחד, כל בית ישראל יושבים, מספרים ומעלילים את הבורא יתברך על כל הנפלאות, הניסים והטובות שגמר לנו. את נגלה לעין כל בזרוע נטויה, בחר בנו מכל עם ונתן לנו תורתו. ואמר רבי יהושע בן לוי, נשים חייבות בארבעה כוסות הללו, שאפם היו באותו הנס, תנו רבנן, הכל חייבים בארבע כסות הללו, אחד אנשים ואחד נשים ואחד תינוקות. לשים לב לדבר הזה, שאנחנו משווים את הנשים לגברים בעניין, כמו שפתחנו ואמרנו, על אף, או דווקא אולי בגלל, לא על אף, דווקא בגלל, שהמצווה הזאת של שתיית ארבע כסות הוא מצווה מדרבנן. להבדיל מאכילת מצה שהיא מצווה מהתורה. אכילת מצה מצווה מהתורה. אכילת קורבן פסח מצווה מהתורה. דיברנו על זה בעבר, כבר לפני כמה שנים, על העניין הזה של הקרבת קורבן פסח. לעזרת השם, אולי השנה נתפוס אומץ, או... עם ישראל לא יפחד, ותצא החלטת ממשלה חריגה, כי יש חופשה, נכון? יש חופשת כנסת, פגרת כנסת, כן? אולי יכנסו מספר חברי כנסת מספיקים, כדי שיעלו כולם להר הבית, להקריב קורבן פסח. בעזרת השם, הסכין שלי בבית מוכנה. אם אתם צריכים, יש לי סכין מוכנה, בעזרת השם, נבדוק עוד פעם לפני כן, אבל מותר לזר וחילוני, כמוני, כן, מותר לשחוט קורבן פסח, ובעזרת השם אפשר לעשות את הדברים במצבנו הנוכחי, אין שום מניעה, חוץ מהפחד, חוץ מהפחד. טוב, חובות לא לסדר, משותפות לכל בני הבית, ולכן גם נשים חייבות, בארבע כוסות כמו שחכמים מצווים ובאכילת מצה כמו שהתורה מצווה עלינו. מספר הכזתות זה כבר דרבנן. אבל מעיקר הדין לאכול כזית מצה, כביצה מצה בליל הסדר חובה על כולם. ולכן אני אומר לשים לב, כל השיעורים שצריכים להכין אותם הם בין לנשים בין לגברים. לא יכולה אישה לבוא ולומר, אני יודע מה, כוס כזאת נראה לי, לפי מה שאני רואה, יש בה באזור 230-250 סמ"ק, כמה יש ברביעית? 86 סמ"ק. אי אפשר לבוא ולהגיד, טוב, שתינו קצת. ככה, פה למעלה. לא יוצאים ידי חובה. צריכים לשתות רביעית, ארבע פעמים. כמה זה 86 כפול 4? הוא יוציא לי עכשיו את הפלאפון. כמה זה 84? כמה? 300? 344. יפה. זאת אומרת, אם אני עושה חשבון, משפחה ממוצעת, בלי האורחים, רק ההורים והילדים, נגיד, 14 איש, משפחה ממוצעת בעם ישראל, ו-14 כפול 350 סמ"ק, שליש ליטר נגיד, כמה זה? צריך לפחות? כמה? למה שבעה? של ליטר. בקבוקים של ליטר צריך איזה 6 בקבוקים, 5 בקבוקים. ברור את הכמויות. שאף אחד לא יגיד, קנינו 2 בקבוקים, לא הספיק. מה גם שמוזגים קצת יותר, שתהיה ברכה, ממלאים את הכוס. אני לא נכנס לדיון, הם צריכים לשתות רוב כוס, רוב רביעית, או רוב כוס, רוב הכוס שיש לך. לפני 3 שבועות היינו בחתונה של אחד התלמידים, ברוך השם, הביאו גביע מכסף, כל הבקבוק היה בפנים. עכשיו, לפי, יש כאלה שסוברים שצריכים לשתות את רוב הכוס שיש לך ביד. אם מישהו לוקח את הכוס הזאת בליל הסדר, הוא שותה 400 צמא כפול 4. בסדר? אפשר, אולי חילול מחג, אפשר לתדלק מטוס עם הידים שלו. ברור, לכן אני אומר לשים לב, כוסות נורמליים, יש היום אפילו כוסות חד פעמיים, אני לא ממליץ, רק אני אומר, כדי שתהיה אינדיקציה, על רגל שקופות של 100 סמק, או כוסות זכוכית, 100 סמק. תמלאו כוס כזאת, אתם יודעים, שתיתם את הכל, נשאר קצת טיפה, אין בעיה, זה בדיוק מה שצריך. כדי לא לשתות יותר מדי ולהסתבך, ולא לשתות פחות מדי ולא קיימנו את המצווה, והחובה פה היא על כולם, איך אומרים חכמים במסכת פסחים? כולל תינוקות, גם ילדים שישתו. בסדר? כל ילד ישתה מה שצריך, כן. אני מתנגד לילד.
לא, אני שואל.
תראה, יש כללים מהו יין טוב. כללי ההלכה, אם אתה שואל מה יין, עוד פעם, אתם רואים, מצד אחד החומרה, כן, ומצד אחד הקולה. היין הטוב ביותר, לפי כל השיטות וכל הדעות, זה יין אדום, ללא סוכר ולא מבושל. בסדר? בקיצור, לפחות 30 שקל בקבוק. משהו ככה, אם כן זה מבצע. בסדר? מי שקונה את היינות של 12-15 שקל, אז קנה בהתאם, ורק כשלא יגיד שנדפק לו הראש, ופטישים, ואני יודע מה. כששותים טוב, לא קורה כלום. אני יודע מהבית, הילדים שותים, יין סמוק, לא מבושל, ללא סוכר, חצי יבש, לא יודע, קורא לזה, 4 כוסות, שלמות, לא קורה כלום לאף אחד. כולם הולכים יציב אחר כך. טוב, מי שנרדם, נרדם, כרגיל. אבל, בסדר, לא מזיז לאף אחד. אבל כששותים יין מתוק, אז באמת מרגישים כך. אני ניסיתי שנה אחת לשתות מיץ ענבים. עכשיו, מיץ ענבים, קודם כל, זה יין שעבר 4 מיטות בית דין. סקילה, שריפה, הרג וחנק. בסדר? עשו לו הכל. ריכזו אותו והרחיבו אותו ומישהו חוזר וחימם והרתיחו והורידו גופרית וביסולפת לפי התקן כל מיני כאלה דברים כל דבר כזה זה מאגד בתוכו איזשהו משהו כשאנחנו מדברים נאמר, מצד טבעי מיץ פירות, מה הדבר הטוב ביותר מיץ פירות? טבעי, לא מפוסטר ולא מבושל, נכון? זה מיץ אמיתי אז אם אתה רוצה יין אמיתי, קח יין, לא מבושל אם הוא כבר מבושל, זה כבר כמו מיץ מפוסטר. יש הבדל בין הפלסטיקים ששמים אחרי הבית מיץ תפוזים, לבין מה שאתה קונה בסופר, נכון? זה הבדל. זה בדיוק ההבדל. איכותי. בכל מקרה אני אומר לשים לב, צריכים לשתות יין. אני ניסיתי פעם לשתות מיץ ענבים, והייתי צריך לאכול את האפיקומן עוד פעם. ברור לך למה, נכון? כן.
איך מודדים כל ספר של
שם? לוקחים סמק. בסדר? לוקחים באמצע השבוע, לוקחים שנתות, לוקחים מסורה, לוקחים בקבוק של תינוק, לוקחים לא יודע מה, כוס שכתוב עליה 1 פעמים, 180, יש כל מיני דברים כאלה, כתוב עליהם כמה כמות יש להם, ובודקים, עושים ניסיון, חיים זה התנסות. בסדר? גם ניסויים, אבל התנסות. בכל מקרה, אז בודקים לפני, ואותו דבר במצה. יש מצות כאלה, יש מצות אחרות, רואים לפני החג, כמה שוקלת מצה, עבודת יד, מכונה, כל מה שקשור לזה. בכל מקרה אני אומר לשים לב, אם דיברנו על היין כבר, נסגור את זה. כל בן אדם צריך, כדי שלא יהיה בלחץ, להכין לו כמות שבאזור 0.5 ליטר. הוא שותה 340, אבל 0.5 ליטר. אז אם אנחנו באים ויודעים שיש משפחה מורחבת 30 איש, אז בהתאם, אני יודע, לפחות 12, 13 בקבוקים. ארגז מינימום, אם לא יותר. כי אחרת נתקלנו. אותו דבר אני אומר על שאר הדברים. בואו נראה את ההמשך. המוצרים והשיעורים המחייבים. שתיית 4 כוסות יין, עדיף אדום ומולץ לא מבושל, או בסוגריים, ראית מה כתוב? מיץ ענבים. כל כוס בשיעור רביעית, המתקשים יוכלו לשתות לפחות רוב רביעית. דרך אגב, זה אחד המקומות המוזרים בהלכה. השולחן ערוך כותב, אפילו מי שהיין מזיקו, ידחק את עצמו וישתה 4 כוסות בליל הסדר. ידחק את עצמו. כמובן, מביא למטה המשנה ברורה מיד, פיקוח נפש, לא דיברנו. אם יש לו בעיה רפואית, מוכחת, ישתה קצת יין, אז הוא הולך לבית חולים, לא דיברנו על זה. אבל גם אחד החכמים כותב שהוא היה הולך עם ראש קשור, לא בגלל שהיה לו שערות או יודע, רולים, איך זה נקרא? קפיצים האלה, של השערות. אסטות, כן. לא בגלל זה, אחד התנאים, אלא היה הולך מפסח ועד שבועות ועד עצרת עם ראש קשור. למה ראש קשור? מהכאב ראש שעשה לו, היה איזשהו שאתה בליל הסדר. אחרי הוא אומר, פה זה מקרה מוזר ביותר, כי בדרך כלל אנחנו אומרים, אתה לא נוח לך, לא נעים לך, תוריד. אבל בליל הסדר כתוב, גם מי שהיין מזיקו, ידחק עצמו וישתה 4 כוסות. אז צריך לראות באמת, יש כאלה פחות אלכוהול, יש כאלה פחות סוכר. ברוך השם, היום יש שוק רחב, יש הרבה מוצרים, זה לא מה שהיה פעם, רק אין פטישים, ובזה היו סוגרים את כל המחירות בשוק. יש היום.
יין אדום, יין לבן, יש לב?
כן, כן. יין, אמרתי, יותר טוב, עדיף אדום. עדיף אדום, ללא סוכר ולא מבושל. זה הטופ. זה היין הטוב ביותר. אחר כך יש את כל השאר ולא אסרנו שום דבר. כל כוס בשיעור רביעית, אמרנו, שיעור רביעית הוא 86 סמ"ק. רוב הניכר, כן, לא רוב הנמדד, רוב הניכר הוא 58 סמ"ק. ירק לטיבול במשקה, נהגו כרפס, סלק או כל ירק אחר, צנון, סלק, תפוח, אדמה, כל אחד לפי המנהג שלו, מטבילים במי מלח, פחות מכזית. על מנת שלא יתחייב בברכה האחרונה. אכילת מצה. לכתחילה, מצה שמורה, ומצה שמורה הכוונה חיטה נשמרה משעת הקצירה. אני פעם ראיתי בעמק ישראל, עומד משגיח על הקומביין, לוחצים לשם מצת מצווה, לשם מצה, וקוצרים את החיטה, היא שמורה, יבשה, ונקצרה לשם מצת מצווה. זה מצה שמורה ליל הסדר, כי החובה לאכול מצה הוא בליל הסדר. שאר ימות החג אין חובה לאכול מצה, רק אם מישהו רוצה לאכול פת, חייב שהפת הזאת תהיה מצה. אין חובה לאכול פת, כל החג, כמובן, זה שבת, אז צריך לעשות שבת, כל מה שקשור לחיובים האלה. אבל החובה באכילת מצה, כמו שאמרנו, היא בליל הסדר. לכן, תן לי רק לגמור, כזית מצה הוא כ-27 גרם, שהוא אכילת פרס, הווה אומר, בפרק זמן מסוים צריכים לגמור לאכול את כזית המצה, הוא כ-4 דקות, יש מי שאומר 2.5 ויש גם מי שאומר 8. אז אומרים, אמרנו ממוצע, 4 שיטות שונות, לא להשתגע. אמרנו מקודם, הכל לפי המקום, לפי הזמן, לפי האנשים, כמו שכתב המסידת ישרים. כזית מרור, עלה חסה, זה 17 גרם אם זה עלה, ואם זה כלח 27 גרם, כי יסוד הכזית הוא בנפח. תרגמים את זה לגרמים. לכן גם בחסה. חסה גדולה, יפה, של גוש קטיף, האמיתי, לא כל הזיופים שמסביב, עם כל מה שיש שם. עלה גדול יפה הוא כזית, הוא 17 גרם. אז עוד פעם, אם יש עלים קטנים או משהו כזה, משפחה ממוצעת, כמו שאמרנו, רק ההורים והילדים 14 איש, אם המשפחה מורחבת 30 וכמה, צריכים להכין כמה וכמה ראשים, קונים ארגז, שניים, לא יודע כמה, של חסות, כי אחר כך נתקעים בלי. צריך כזית למאור, צריך כזית לקורך, בסדר? צריכים להיות, ולכל אחד. אמרנו, כולם חייבים. ראינו את הגמרא במסכת פסחים, ישנה. גם תינוקות, גם ילדים קטנים. לתת להם לשתות 4 כוסות, לתת להם מצה ולתת להם את כל ענייני החג. חרוסת לטיבול המאור והכורך, עשויה מבסיס של תמרים, הורסק תפוחים, תוספת שקדים, אגוזים ויין. סוף זמן אכילת אפיקומן, חצות הלילה, הוא שעון קיץ השנה בערך ב-12:40. למה? כי אפיקומן הוא זכר לקורבן פסח, שקורבן פסח היה נאכל עד חצות, ורק כדי לצאת קצת מהלחץ, אני אספר. אחד האנשים העשירים באיזה עיר, שלח את המשרת שלו, קראו לו ברוך הירש, שלח אותו להביא חומרים לעשות חרוסת בפסח, לפני פסח. הוא הלך בערב פסח לשוק למצוא חומרים לחרוסת. הוא מחפש, הוא לא מוצא את הדברים היפים שבעל הבית שלו רוצה, כי הבעל הבית שלו מעדר, הוא אחד שמכניס אורחים, הוא אחד שנותן יד פתוחה, לא הרוויח כמובן כמו היום 11 מיליון בחודש, אבל בכל זאת יש לו איזה שהם רווחים, וברוך השם הוא חי טוב, והוא מחפש מחפש ולא מוצא. התעכב, התעכב, הבעל בית מחכה, הוא יעשה את החרוסת. מסתכל מהחלון, הולך פה, הולך שם. 4 שעות, חוזר ברוך הירש, עם שקית, עם דברים, והבעל בית כבר רותח, אין זמן, עוד מעט פסח. נכנס ברוך הירש הזה, בעל בית לא עמד בזה, צועק עליו, במה? הוא נבהל, מה, עשיתי את כל הטוב שאני רק יכול, היה פה עיכובים, אתם יודעים, עץ הרע, תמיד אוהב לעכב בזמנים לחוצים, כדי שמישהו יתפרץ, אנחנו מכירים את זה, נכון? אני מספר את זה כדי שנרגע קצת. נכון, קיצור, הוא ככה צועק לו, אחרי כל מה שאני השקעתי, צועק לי בהמה, אז הוא מסתכל על בעל הבית, ואומר לו, אתה. ואז בעל הבית תפס את עצמו. הוא אומר לו, ברוך הירש, לא התכוונתי להגיד לך, סך הכל ראשי תיבות, ברוך הירש, מה הבאת? אומר לו, ברוך הירש, העוזר שלו, גם אני, בסך הכל רציתי להגיד לך, הבאתי אתרוגים, תפוחים הבאתי. אתה ראשי תיבות. בסך הכל זה. אני אומר את זה, למה? תמיד זה קורה בהכנות לפסח. מישהו תפס חופה, כמו שאומרים. מישהו הבאת אשתונות. יש תמיד איזשהו שלב שמישהו עלה לו הסעיף. די, גמרנו, נגמר לו הסוס, כמו שאומרים, בלשוננו. באימה. ברוך הירש, מה הבאת? מה הבאת איתך עכשיו? רגיעה, חירות, חופש? או נכנסנו פה באיזשהו לחץ לכל העניינים? אנחנו רוצים רגיעה, רוצים חג החירות. בעזרת השם, עם ההכנות ועם כל הלחץ והכל, יבוא עץ הרע, יגיד לנו עצבים, מה נגיד לו? ידידי, שם יש שכנים, בני דודים, באיזה כפר, לך אליהם, אנחנו פה עכשיו בענייני הפסח, תן לנו להיות חירותיים, ובעזרת השם, נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו.